אנחנו בשיעור הצד ג' בספר המצוות להרמב״ם. השיעור היומי בנושא של איסורי ביאה. בשיעור היומי אנחנו לומדים בעיקר על האיסורים שיש על כהנים, על כהן גדול ועל כהנים רגילים. המצווה הראשונה לשיעור היומי זה מצוות לא תעשה, המצווה קופסה מחלף. אומר הרמב״ם, העזרה שהוא זר כהן גדול בלבד מלישא אלמנה. יש איסור ייחודי לכהן גדול שאסור לו להתחתן עם אלמנה. והוא אמר, יתעלה, זה מה שנאמר בתורה, אלמנה הוא גרושה וחללה זונה, את אלה לא ייקח. פסוק שמתייחס לכהן גדול. אומר הרמב״ם, וכפל עזרה זו בכהן גדול בגרושה וחללה וזונה. הרמב״ם שואל גם שאלה. לכאורה, על גרושה, חללה וזונה, גם כהן רגיל אסור לו לקחת אותם לאישה. אז כהן גדול, לא כל שכן. אז למה התורה צריכה לכתוב על כהן, אצל כהן גדול באופן מיוחד פעם נוספת לגבי גרושה, חללה וזונה? אומר הרמב״ם שהסיבה למה התורה כתבה את זה לעניין שבערו בגמרא קידושין. יש סיבה כפי שזה מבואר במסכת קידושין. והרמב״ם יסביר את זה בהמשך הדברים, אבל כדי להבין את הסיבה למה התורה כופלת, אז הוא מקדים לפני זה עניין ארוך. והוא, אומר הרמב״ם כך, שאם אירה שתהיה אישה אחת אלמנה וגרושה וזונה וחללה, אם אישה אחת תהיה גם אלמנה, גם גרושה, גם זונה וגם חללה, ובעלה כהן גדול לוקה 4 מלכויות, ואם בעלה כהן הדיות לוקה 3. ושם אמרו, כתוב לגבי זה שאנחנו אומרים שאם כהן גדול בעל את האישה הזו שהיא גם אלמנה, גם גרושה, גם זונה וגם חללה, הוא לוקח 4, מתי זה? אלמנה וגרושה וחללה זונה, בזמן שהן כסדר חייב על כל אחת ואחת. מה הכוונה? הוא ביארו שזה באישה אחת. אנחנו מתכוונים שיש אישה אחת שהיא, יש עליה את כל 4 התוארים, היא עברה את כל המצבים. ועניין אומרם כסדר, אבל מה הכוונה שזה צריך להיות כסדר? שחלו אלו העניינים לפי הסדר שבפסוק. זאת אומרת, שתהיה תחילה אלמנה. אחרי זה, ואחר כך גרושה, אחר כך התחתנה והתגרשה. ואחר כך תהיה חללה. ואחר כך תהיה זונה. אם זה היה בסדר הזה, שהיא עברה את 4 המצבים דווקא בסדר הזה, אז אם אחר כך בא עליה כהן גדול, אז הוא חייב 4, לוקח 4 מלכויות. והוצרכנו לזה. למה צריך לומר שזה יהיה דווקא בסדר הזה? מה זה משנה לנו? ואם זה יהיה בסדר אחר, זאת אומרת, אם הייתה למשל קודם גרושה ואחר כך אלמנה, או קודם חללה ואחר כך גרושה וכן הלאה, למה דווקא בסדר הזה? מפני שהיא אישה אחת, מכוון שמדובר כאן באישה אחת, ובבעילה אחת אנו רוצים לחייבו 4 מלכויות אלו. אנחנו רוצים עכשיו לחייב אותו בפעולה אחת שהוא עושה על כל 4 המצבים. וכאן אומר הרמב״ם, וכלל הוא אצלנו, יש כלל שהגמרא אומרת את זה במסכת קידושין, אין איסור חל על איסור. לא יכול להיות מצב שאישה שהיא כבר אסורה, בדוגמה שלנו, אישה שהיא כבר אסורה למשל על הכהן גדול, אז אם היא אסורה כבר למשל בגלל שהיא גרושה, ואחר כך תהיה אלמנה, אז לא יתווסף כאן איסור נוסף. אין איסור חל על איסור. אבל באיזה מקרים כן מתווסף איסור נוסף? יש בזה תנאים. אלא אם כן, באיזה מצבים האיסור הנוסף בא כתוספת על האיסור הקודם? אלא אם כן היה איסור מוסיף, או אפשרות אחת, שהאיסור האחרון, דהיינו האיסור שבא מאוחר יותר, מוסיף כאן חומרה נוספת שלא הייתה באיסור הקודם. אז בוודאי שיתווסף כאן משהו חדש. או איסור כולל, או שהאיסור עכשיו שיתווסף, הוא איסור כזה שהוא שולט על תחום יותר רחב, זאת אומרת שהוא כולל יותר אנשים מאשר האיסור הקודם, אז גם אנחנו אומרים שיתווסף כאן דבר נוסף על הקודם. או איסור בת אחת, או שכל האיסורים לא באו אחד אחרי השני, אלא בבת אחת, באותו יחודת זמן, אין אחד לפני השני, כולם חלים ביחד, אז ודאי שיש כמה וכמה איסורים. כמו שביארנו במקומו במסכת קריטות בפירושיים. כמו שהרמב״ם אומר שבפירוש שלו, בפירוש המשניות על מסכת קריטות, הוא הסביר את זה. ואילו אומר הרמב״ם, ואם יהיו על הסדר, אם האישה הזו הייתה קודם כל אלמנה, ואחר כך גרושה, ואחר כך חללה, ואחר כך זונה, יהיה בכולם איסור מוסיף כמו שנתבאר שם, אז יתווסף כל פעם משהו חדש. כי אם בהתחלה היא הייתה אלמנה, אז היא אסורה הרי רק על כהן גדול. ואם אחר כך היא הייתה גרושה, יתווסף כאן איסור חדש על כהן רגיל גם. ואם אחר כך הייתה חללה, יתווסף כאן איסור נוסף שאסור לה לאכול בתרומה, שזה לא היה קודם. ואם יתווסף כאן אחר כך זונה, אז זה איסור שקיים אצל ישראלים גם במצבים מסוימים, בעיה עם אישה שהיא זונה. במילא, כשזה היה בסדר הזה, אז כל פעם יתווסף כאן משהו חדש, ואז אם בא עליה כהן גדול, אז הוא חייב על כל הארבע. אבל אומר הרממים היו גופים רבים, זאת אומרת אם מדובר באישה אחת שהיא אלמנה ואישה אחרת היא גרושה ואחרת היא חללה ואחרת היא זונה, כגון שבעל אישה אלמנה ואישה אחרת חללה ואישה אחרת זונה ואישה אחרת גרושה, אין צריך לומר שהוא לוקח על כל אחת ואחת, שמה זה לא משנה מה הסדר, שמה מכיוון שזה גופים נפרדים אז בוודאי שהוא חייב על כל אחת ואחת. עכשיו הרמב״ם מגיע להסביר את מה שהוא התחיל בו, למה התורה כופלת אצל כהן גדול, והיא כותבת שאצלו יש את האיסור של גבושה, חללה וזונה, הרי היא אסורה, שלושת אלה אסורים כבר בכהן רגיל, אז זה לכל שכן בכהן גדול, למה התורה צריכה לכתוב את זה? עכשיו מגיע הרמב״ם לביום. אפשר שתקשיב ותאמר, כיוון שהכלל אצלנו, אין לוקין עליו שבכללות, יש כלל שבשתי שהתורה נותנת איסור לב על דברים שהם כוללים הרבה פרטים. אז יש כלל שלא לוקים עליו כזה. נשאלת השאלה, בדו הלוקה על כל אחת ואחת. למה אם הכהן גדול בא על אישה כזו? אמרנו שהוא לוקה ארבע פעמים, והרי כולן מוזר עליהם בלב אחד, הרי התורה כתבה את כולם באותו לב, היא כתבה אלמנה וגרושה וחללה זונה, את אלה לא ייקח, כתבה את זה בלב אחד, אז לכאורה זה לב שבכללות, זה לב שכולל בתוכה הרבה פרטים, אז יש כלל שבלב שבכללות לא לוקים, אז למה במקרה הזה אנחנו אומרים שכן לוקים? אומר הרמב"ם דש, בגלל עניין זה, באמת בגלל הבעיה הזו, שלכאורה היה צריך להיות ההלכה שהוא לא לוקה, כפל את הלב בכהן גדול, על גרושה וזונה וחללה. לכן בגלל זה התורה כתבה את האיסור של גרושה חללה וזונה אצל כהן גדול עוד הפעם, למרות שהיא אסורה על כהן רגיל גם. להשמיענו, התורה רוצה בזה ללמד אותנו, שדינו בהן, שהדין של כהן גדול אצל גרושה חללה וזונה, כמו דין כהן אדיוט שלוקח על כל אחת ואחת. כמו שכהן רגיל, אם הוא לוקח אישה גרושה וחללה זונה, אז הוא יהיה חייב שלוש מלכויות. אותו דבר כהן גדול, אם הוא לוקח אחת שיש לה את כל הארבע, יהיה חייב ארבע מלכויות. מאיפה אנחנו יודעים שבכהן רגיל הכהן עובר על כל אחת ואחת? אומר ונתחייב כהן אדיוט ומלכות על כל אחת ואחת. אצל כהן אדיוט אנחנו יודעים שאם הוא לקח אישה שיש לה את שלושת הבעיות, אז הוא חייב על כל אחת בנפרד, כיוון שנתייחדה אחת מהן בלב אחד. מכיוון שהתורה ייחדה לגבי גרושה והיא כתבה אותו בנפרד מאשר את החללה ואת הזונה. מכיוון שאצל כהן אדיוט התורה ייחדה לגרושה איסור נפרד, התורה בזה לימדה אותנו נעשו כולן לחלק. היא רצתה ללמד אותנו שכל אחד מהם הוא כיחידה נפרדת. והוא אמרו, איפה התורה ייחדה אצל כהן אדיוט את הגרושה בנפרד? כתוב אישה גרושה מאישה. לא ייקחו, הועיל וייחד הגרושה בלב, מכיוון שהתורה ייחדה את הגרושה וכתבה עליה איסור נפרד, והרי הוא לוקה על הגרושה בפני עצמה, על הגרושה בפני עצמה כהן אדיוט בוודאי לוקה, כי הרי יש שם איסור נפרד, כך לוקה על זונה, על זונה בפני עצמה ועל חללה בפני עצמה. במילא אחרי שאנחנו יודעים שעל הכהן אדיוט, כהן רגיל, הוא לוקה על כל אחד בפני עצמה, באה התורה, וכתבה את העניין הזה אצל כהן גדול עוד הפעם, ללמדנו שגם אצל כהן גדול הוא לוקח על כל אחת בפני עצמה, ולא נאמר שזה לב שבכללות ואינו לוקח עליה. וזהו עניין אומרם בגמרא הקידוש, אם זה הכוונה מה שהגמרא אומרת, כשם שחלוקה גרושה מחללה וזונה בכהן אדיוט, כמו שאצל כהן אדיוט התורה ייחדה את הגרושה וכתבה איסור נפרד עליה, ללמד שעליה הוא לוקח בלב נפרד, ומזה למדים גם לגבי חללה וזונה של כל אחד מהם הוא לוקה בנפרד, כך חלוקה בכהן גדול. אותו דבר כהן גדול יהיה לוקה על כל איסור בנפרד. שם נתבהר שאם אנשים גופים מחולקים, אם הוא, הכהן בא על אישה אחת, כמו שאמרנו כבר קודם, אחת שהיא אלמנה ונפרדת שהיא גרושה וכן הלאה, לוקה על כל אחת ואחת, שם בוודאי שהוא לוקה, בין שהיו על הסדר או שלא על הסדר, שם זה לא משנה אם קודם הוא לקח את האלמנה ואחר כך את הגרושה או להפך. כל מה שחשוב לנו זה הסדר, זה רק אם זה הכל באישה אחת. הנה מתבהר לך מסכם הרמב״ם, שעליו, על כל אחת מהן, מצווה בפני עצמה, ולפיכך לוקה על כל אחת ואחת. ושם נתבהר, הגמרא במסכת קידושין מבארת, שאין כהן הדיות חייב מלכות משום אחת מהם, עד שיקח ויבול. אצל כהן הדיות, כדי שהוא יעבור והוא יקבל מלכות, הוא צריך לקחת, למשל את הגרושה או את החללה או את הזונה או אחת שיש להם את שלושתם, רק אם הוא גם יקדש אותה ויבול. והוא אמרם, וזה הכוונה, מה שהגמרא אומרת שם, בעל לוקה, לא בעל, אינו לוקה. ואז הגמרא אומרת, והרמב"ם מסביר שזה הכוונה בפסוק. מה הטעם כמה? זאת אומרת שהפסוק בעצם, מאיפה אנחנו יודעים שצריך להיות דווקא בבעל, מכיוון שהתורה, הפסוק עצמו מסביר את עצמו. מה הטעם כמה? מה הטעם לא ייקח? למה לא יקדש הכהן את האישה הזו שהיא גרושה או חללה או זונה? משום לא יחלל, כדי שלא יחלל, ואז מתי שהוא יבול הוא יעבור על האיסור. וכבר נתבררו דיני ארבע מצוות אלו בשלימות, ביבמות וקידושין. המצווה הבאה לשיעור היומי, המצווה קס"ב. העזרה שהוא זר כהן גדול מלבוא על האלמנה אפילו בלא קידושין. כהן גדול אסור לו לקחת אלמנה, קודם למדנו שאסור לו לישא אלמנה לקדש אותה, אבל על הכהן גדול אפילו בלא קידושין יש לו גם עזרה. והוא אמר רואית לזה מה שנאמר ולא יחלל זרו בעמיו. כאן הרמב"ם מסביר בהמשך למה שלמדנו קודם במצווה הקודמת ופירושו, מה בעצם הדגש המיוחד כאן בכהן גדול? שכהן הדיות נאסרו עליו הנישואין. על הכהן הדיות התורה מתכוונת כשהיא אוסרת עליו, היא אוסרת את הנישואין. שנאמר כתוב לא ייקחו, על כהן רגיל כתוב את הלשון לא ייקחו, וליקוחין הם הקידושין. אז על כהן רגיל האיסור הוא פשוט לקדש אותה, אלא שאינו לוקה, בפועל הוא לא יקבל מלכות עד שיבול כמו שביארנו לאל. אבל מה קורה אצל כהן הדיות אם בעל בלא קידושין? כהן הדיות לקח אישה שהיא גרושה. והוא בעל אותה והוא לא קידש אותה לפני כן, אף על פי שזה אסור ומוזר עליו, ודאי שאסור לו לעשות את זה, ופסליו אם הוא עשה את זה אז הוא גרם לה שהיא תהיה חללה האישה הזאת, אינו לוקה משום זה, מלכות אבל הכהן הדיות לא יקבל. מדוע? כיוון שלא נתפרשה עזרה לכך, התורה לא מזהירה על הכהן הדיות על הבעילה, התורה מזהירה על הכהן הדיות על הקידושין. אבל כהן גדול, בזה שונה הכהן גדול מהכהן הדיות, באו בו שני להבין. אצל כהן גדול התורה כתבה שניים, אחד היא כתבה עליו לא ייקח, ומה הכוונה בלא ייקח והוא איסור הנישואין, והשני כתוב ולא יחלל זרו והוא איסור הביאה אפילו בלא קידושין. אז מזה למדים אצל כהן גדול שגם אם הוא לקח את האלמנה למשל בלא קידושין הוא גם עובר. ובגמרא קידושין אמרו מודה רבה, גמרא בקידושין אומרת, הוא מודה רבה בכהן גדול באלמנה, שאם בעל ולא קידש, רבה מודה שכהן גדול שלוקח אלמנה, שאם הוא בעל אותה ולא קידש, שלוקה כמו שאמרנו כרגע. ולא יחלל זרוע מרח אמנה, התורה עוזרת, מזהירה אותו שלא יחלל, והרי חילל, בזה שהוא בעל אותה הוא חילל, ועליו יש איסור לא רק על הקידושין אלא גם על הבעילה. שם אמרו, כהן גדול באלמנה לוקה שתיים, לוקה משום לא ייקח ולוקה משום לא יחלל, ולא נתייחד זה באלמנה. האיסור הזה היא לא מתייחדת באלמנה, אלא לפי שהיא המיוחדת בלב על כהן גדול, והיא קשרה לכהונה. הרי אלמנה מותרת להתחתן עם כהן רגיל, רק עם כהן גדול היא אסורה. ובבעילה זו חיללה ופסלה לכהונה, אבל גרושה וזונה וחללה, הרי דינו בשלושתן כדין כהן הדיות. כלומר, שכל אחת מהן פסולה לכהונה מתחילתה. זאת אומרת ככה, אלמנה היא לא אסורה לכהונה בכללותה, היא קשרה לכהונה, היא יכולה להתחתן עם כל הכהנים. היא אסורה רק על כהן גדול, ואם הכהן גדול לוקח אותה, אז הוא פוסל אותה, ואז היא תהיה גם אסורה גם לכהן רגיל, כי היא הופכת להיות חללה. אבל בגרושה זונה וחללה, בזה היא פסולה לכהונה מתחילתה, הכהן גדול הוא לא גורם משהו חדש, ולא כפל איסורן אל על כהן גדול, זה שהתורה כותבת אצל כהן גדול את האיסור בנפרד על גרושה, זונה וחללה, אלא לעניין שהזכרתי לך, זה מה שלמד מקודם, המצווה הקודמת, בהרחבה למה התורה כותבת על כהן גדול בנפרד על גרושה, חללה וזונה. המצווה הבאה, המצווה למתחת, הציווי שנצטווה כהן גדול, לישא בתולה. יש מצווה על כהן גדול לקחת בתולה, בבתוליה, והוא אמרו יתעלה, זה מה שנאמר בפסוק, והוא אישה בבתוליה ייקח. או בפירוש אמרו, עושה היה רבי עקיבא ממזר אפילו מחייבי עשר. כתוב בגמרא שרבי עקיבא טוען שאדם שהתחתן עם אישה שהאיסור היחיד היה שהוא עובר על מצוות עשה בכך שהוא לוקח אותה. אם נולד בן הוא נהיה ממזר, מה הכוונה? אז הגמרא מסבירה ככה, הוא ביארו את זה כגון, מהי הדוגמה למשל שאדם התחתן עם אישה שכל האיסור זה רק איסור של מצוות עשה? כגון שבעל כהן גדול מי שאינה בתולה. כהן גדול לקח מישהי שהיא לא בתולה, אבל יש עליו מצוות עשה לישא בתולה, שהיא אסורה עליו בעשה. במצב כזה, אז אם יוולד בן הוא יהיה ממזר. על כל פנים, מה הרמב״ם רוצה להביא מכך הוכחה שזה מצוות עשה? לפי שהכלל הוא אצלנו, לאו הבא מכלל עשה, עשה. הנה נתבאר שהיא מצוות עשה. ואמרו עוד, הגמרא אומרת, הוא מצווה על הבתולה, אז רואים עוד ביטוי שיש מצווה, אז הרמב"ם מוכיח מאוד מקום שיש בעניין הזה מצוות עשה. וכבר נתבררו דיני מצווה זו בפרק ו' מיבמות ובמקומות בכתובות וקידושין. השלוש מצוות האחרונות, השיעור היומי, זה לגבי כהן רגיל, שהזכרנו קודם שכהן רגיל אסור לו לקחת גרושה, זונה וחללה, כל אחד מהם זה מצוות לא תעשה נפרדת, כפי שנלמד את זה מיד. המצווה המשלימה 160, העזרה שעוזר הכהן מלישא גרושה, והוא אמרו ואישה גרושה מאישה, לא ייקח. וכשבא עליה חייב מלכות. המצווה קנ"ח, העזרה שעוזר הכהן מלישא זונה, והוא אמרו אישה זונה וחללה לא ייקחו, וכשבא עליה חייב מלכות. המצווה האחרונה לשיעור היומי, המצווה קנ"ט, העזרה שעוזר הכהן מלישא חללה. והוא אמרו אישה זונה וחללה, וכשבא עליה חייב מלכות.